אנחנו בדף קוף א' במסכת סנהדרין. כן, כן, בשורות הרחבות בשורה הרביעית, נכון? אם אני לא טועה. בשורה הרביעית הרחבה. זה כבר למדנו, נכון? עכשיו, רבי יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת, למדנו או לא? כן? לא? בסדר. אז טוב, בעצם בשורה הרחבה השנייה, איפה שכתוב אצלנו רבנן צחין וממשמשין בבני מעיים. בסדר?
זה דיברנו.
למדנו?
כן, אבל לא סיימנו. דיברנו על כל מיני...
הגענו עד הפקיעה של הארז, נכון? אבל לא יותר מזה. בסדר, אז איפה שכתוב תנור הבנן צחין וממשמשין, מצאתם? במדורה שלך זה לא באותו מקום. כן, תנור הבנן צחין וממשמשין בבני מעיים בשבת, ובדבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. כן, כלומר מותר לקחת שמן ולסוך ולמשמש, אבל לא כדרך שעושים בחול. מה ההבדל? איך יעביד? איך יעשה? כן, הגמרא מתאר. רבי חמא ברבי חנינה אמר סך ואחר כך ממשמש, רבי חנינה אמר סך וממשמש בבת אחת.
סליחה, אנחנו לא במקום הנכון, אני חושש.
דף קוף א', מה?
כן?
מאיפה חשבת שאנחנו כן?
אני שמעתי עד...
טוב, מה ששמעת זה משהו אחר. תנו רבנן. טוב, זה כל זה אני חושב, כל זה בעצם למדנו פעם שעברה, אין צורך לחזור על זה. זהו. עכשיו, תנו רבנן, שרי שמן ושרי ביצים מותרים לשאול בהן, אלא מפני שמחזבין. כן. כלומר, שרי ביצים ושרי שמן. מה זה שרי ביצים ושרי שמן? זה סוג של לחש, כן? זה סוג של לחש. לוקחים שמן, או לובן של ביצה.
רגע, אז נעבי רבים, שרי.
תן לי לגמור. לוקחים שמן, או ביצים, לובן של ביצה, ומקשקשים את זה, זה עושה כמין צורות, נכון? מסתכלים, לפי צורה, הצורה שבשמן, אני יכול לדעת מה קורה. כן? זה נקרא שדים. השרים פה הכוונה לשדים, לשדים שבשמן. ייתכן שאומרים שרי כדי לא להגיד שדה, כן? משהו כזה, כן? שרי שמן, שרי ביצים, מותרים לשאול בהם, אלא שמחזבין, זאת הגרסה האמיתית, כן? כלומר, לא כדאי כי זה שטויות. זה מותר, אבל אין לזה ערך. כן? זה מקור דברי הרמב״ם, ששאלה בשדים מותרת, אף על פי שאינה מועילה.
הרמב״ם.
הוא אמר זה בלוף, נכון? אבל זה מותר בשבת. למה? שלא תתערב דעתו. כיוון שהוא מאמין בזה, אז תן לו שיעשה. לא חשין על שמן שבכלי, ואין לו חשין על שמן שביד. ואין לו חשין על שמן שביד. לפיכך, כל הלחשים האלה, המנהג לעשותם זה בשמן שבכלי. מדוע? הסברנו, מה זה שדים? כיוונו, זה השיעבוד אל כוחות הטבע. נקרא שדים. כשהשמן נמצא בכלי, יש לו עמידה, זה מקום עמידה שיש לו. יש לו מקום עמידה. דבר שיש לו מקום עמידה זה מקום השדים. גם מבחינה אגב ביולוגית פשוטה, איפה חיידקים מתאספים, איפה שהדבר עומד. אז זה אותו דבר. שואלים, אם אתה רוצה לראות שדים, אין בעיה, קח שמן שבכלי, לא שמן שביד. שמן שביד זה דבר שזז, שם השדים לא נכנסים. בתחומו של האדם אין כוחות הטבע פוגעים. זה הכוונה. לפיכך, שחין משמן שביד, ואין שחין משמן שבכלי. כן? כי זה מסוכן, שמן שבכלי.
רגע, איך זה...
לא,
זה לא
משמן,
זה שום דבר.
מה? אז זה תלוי, יכול להיות שזה פה שתי מסורת. מי שאומר שאין בזה שום דבר, אז הוא אומר מחזבין. כן? והשני אומר לא, יש בזה ממשות. כן? ולכן תיזהר, אל תסוך משמן שבכלי. אני רוצה להסביר בעצם מה הכוונה לא לסוך משמן שבכלי. שמן שבכלי זה פינוק. פינוק.
פינוק?
זה פינוק. זה פינוק.
זה פינוק.
שמן זה בוסם.
שמן זה מין בוסם. ועוד בכלי, כלומר אתה מייחד כלי לדבר שהוא בעצמו פינוק לאדם, יש בזה משהו שאינו מתאים מבחינה מוסרית. כן? ואני אביא פה דוגמה. רב יצחק בר שמואל בר מרתא, יקלה, כן, בני.
מה זה נוגע לעניין השבת? מדבר על שבת הרי, נכון?
לא, עכשיו כאן לא מדברים על שבת. בכלל, רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, יקלה להו ושפיזה, כן? כלומר, הזדמן אצל מערך. הייתי למשחה במנה, נתנו לו שמן בכלי. שף, כן? כלומר, הוא שח את עצמו בזה. נפקן לצמחי בהפה, יצאו לו צמחים באף. כן? הפנים שלו מלאים בפטריות פה, בגלל השמן שהוא שם על פניו. נפק לשוק, יצא החוצה, כן? חזיתה הייתה, ראתה אותו, אותה אישה, אמרה, זיקה דחמת כחזינה אחת. אני רואה פה את פעולתו של חמת. מי זה חמת? יש שד שקוראים לו חמת. עבדה למילתה, עשתה לו משהו, ויצא והתרפא. הוא אמרה אוקוס פוקוס, והוא התרפא. ככה כתוב, לא? מילתה זה דבר.
ועבדה זה
עשתה,
לא?
עשתה, כן. עשתה, איזה שדבר, לא כתוב מה זה.
זה לא שהיא אמרה משהו,
עשתה. אולי מה שהיא עשתה זה לומר משהו. לא יודע. הבאתי, אמרתי, אוקוס פוקוס כדוגמה. יכול להיות שהיא שחטה צפרדיה על גבי שני כנפיים של דבורה בת 3 שנים, ושהיא מערכה את זה על חתול שהרגו אותו בחצות הלילה.
למה
אתה לא חישוב? מה? או שכן שלא, אבל כל האווירה של הסוגיה הזאת היא אווירה כזאת. הלכן הבאתי את זה דווקא. מה?
קצת
חטפנים. עשתה משהו והתרפא. כן. עכשיו, מה כוונת הדברים האלה? ההסבר הוא פשוט מאוד. השד הזה, שקוראים לו חמת, או חמת. מה זה השד הזה? מה פירוש המילה הזאת? חמת. לא, לא חמת. חמת. כן, אבל זה משון חמת. זה כעס. כי יגורתי מפני האף והחימה, נכון? עכשיו, ואיפה זה פוגע, השד הזה? באף. אף? מה פירוש המילה אף בעברית? גם כן כעס, נכון? כלומר, מתארים מצב בצורה שירית, אם תרצו, בצורה משלית. איך רב שמואל בר מרתא הגיע לידי כעס? זה הכוונה, זה הצמחים שצמחו לו באף. כן, ואז הוא אמרו, טוב, זה הנזק של החמה. כן, כמו שכתוב במשה, כי יגורתי מפני האף והחמה. כלומר, יש פה מצב נפשי מסוים שאליו נכנס רב שמואל בר מרתא. ואיך מגיעים למצב נפשי כזה של כעס? יש פה בעצם הדרכה, מאיפה הכעס בא? מרוב פינוק עצמי. זה הכשבת עצמו.
הגישו לו,
והוא לקח. כן? הוא כל הזמן דואג לאישיותו הוא, וזה מביא אותו לידי כעס. כלומר, החוץ איננו נסבל. זה המשמעות של הכעס. ברור? אז מה הפתרון? הכעס. נפק לשוק, צריך לצאת החוצה. וזה בדיוק ההפך של הנטייה שלו. הנטייה שלו להתרכז מסביב לעצמו. ולכן עליו לפנות אל החוץ. ואז הוא פוגש שם אישה. נכון? הוא דווקא איש או אישה?
הוא איש, נכון?
הוא איש.
אבל הוא איש בן אישה.
כל איש הוא בן אישה.
כן, אבל הוא תמיד אימו ולא את
אימו. אה.
יכול להיות שהיה בן של אימא פולנית.
לא, דווקא אומרים את אימא, סליחה, זה לא נכון.
מרתא.
מרתא זה לא פעם.
זה הסבתא שלו. רב יצחק, בר
שמואל ומרתא.
זה הסבתא שלו כאן, כתוב, רב יצחק, בר שמואל, בר מרתא, נכון? אז הוא פוגש שם אישה. אישה בשביל איש, זאת הזהות היותר הפוכה ממנו. ולכן המבחן של ואהבת לרעך כמוך זה דווקא בין איש לבין אשתו. כלומר, המבחן שיכול לרפא את רב שמואל, את רב יצחק בר שמואל מן המחלה שלו, ממחלת הכעס, זה ללמוד ממי שבתכלית השינוי ממנו. כלומר, להתמודד עם השאלה של ואהבת לרעך כמוך. ולכן הוא נתרפא. כן. זה גמרא מפורשת, מסכת קידושין. אסור לאדם שיישא אישה עד שיראנה. נכון? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ואולי כשהוא יראה אותה, היא לא תמצא חן בעיניו, ואז הוא יעבור על מה שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כן, רואים שהפסוק ואהבת לרעך כמוך הובן על ידי התלמוד כמתייחס בעיקרו לקשר בין אדם לבין אשתו. יותר מאשר עם כל אדם אחר. מה? מה? זה הכוונה. איתתה, זאת הזהות שונה משלו. זה הכוונה. והוא צריך להתמודד עם העובדה שיש זהות שהיא הפוכה מן הזהות שלו, ולקבל ממנו משהו. זה הכוונה. זה מה שלא אמרת. ברור? מה שהסברנו תמיד, מה זה השדים? זה הכוונה, השיעבוד על כוחות הטבע. בסדר. זאת אומרת, ההסתגרות מסביב לעצמו מביאה לשיעבוד הזה. מדוע דווקא בכלי ולא ביד? הכלי זה נוח יותר. זה יותר נוח. היד זה מראה עדיין את הפעילות שלך. אתה עדיין לא משותק לגמרי. כשאתה לוקח מן הכלי, הכל מוכן לפניך. אז זה מין סיטואציה של אובדן היוזמה. לא, דווקא לוקחים קצת מהיד.
אם לא לוקחים, אם לא מפעילים את היד, כשמישהו מהכלי על הצלחה,
לא, אני לא חושב שזה הכוונה, אפילו אם דבר שמשהו מכניס היד, אבל זה קל, הכל בא בקלות. כמו אדם ש... זה הבעיה של המפונקים. המפונקים, הם רגילים לכל הנוחות של החיים. אם משהו יחסר להם, כבר לא יכולים לחיות. הוא צריך כלים. לא, כל זה היה סיום הסוגיה הקודמת. טוב, יש פה עוד שתי שורות שהן גם כן דפשוטות. אמר לי רבי אבא לרבא בר מרי, כתיב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם מופעך, וכי מאחר שלא שם רפואה למה. איך אפשר לומר? כי אני לא אשים עליך מחלות, כי אני השם מופעך. זה לא מה שכתוב כאן.
דיברנו על רפואה מונעת שבוע שעבר.
דיברנו על רפואה מונעת שבוע שעבר? לא זוכר.
לא, דיברנו על פקו, לא קונבנציונלית, לא מונעת.
אז למה אתה מבלבל? טוב, וכי מאחר שלא שם רפואה למה, אמר לו, אחי אמר רבי יוחנן, מקרא זה מעצמו נדרש, שנאמר, והיה, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, אם תשמע לא אשים, ואם לא תשמע, אשים. אף על פי כן, כי אני השם רופא. זאת אומרת, כי אני השם רופאך, אם אני כן אשים עליך. כתוב, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. משמע, שאם לא תשמע, אני כן אשים עליך. אבל אל תדאג, אני השם רופאך. כלומר, אל תחשוב שמפני שנדחית, אין לך אפשרות לשוב, ואין לך אפשרות לתקן את עצמך מבחינה מוסרית, יש אפשרות כזאת. זה הכוונה, כן השם רופאך. הרי כל המשפט שם הוא משפט תנאי. משפט שמעמיד תנאי מוסרי מסוים. מה? התנאי המוסרי, הבריאות הגופנית שלך היא תלויה בהתנהגותך המוסרית. אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך.
גופנית
או רוחנית? גופנית. כן. יש פה תפיסה אחדותית של הנפש והגוף. עיין ספר אורות התשובה. בית הרב קוק. פרק א', על התשובה הגופנית. מה זה לחזור בתשובה גופנית? זרה מזיר שמה, ברגע שאני, יש לי כאב ראש ואני לוקח כדור אספירין, אני חוזר בתשובה. נכון? מדוע? עד עכשיו יצאתי מהמצב הבריא שלי, ועכשיו אני חוזר אליו. אם כן, זו חזרה בתשובה גופנית. אבל, אומר הרב, אמנם הרפואה התעסקה בזה הרבה, בתשובה הזאת, אבל עדיין לא מצאה את כל התשובה הזאת. כנראה משום ש... התשובה הזאת כנראה תלויה בסופו של דבר בשאר חלקי התשובה. התשובה הרוחנית, התשובה המוסרית, התשובה האלוהית. היום מתחילים להבין את זה, למשל, ברפואה לא קונבנציונלית. הנה, נמסו אותה עכשיו, אני מדבר על משהו. שמתחילים להבין שרפואה זה קשור במבנה שלם של הנפש. כלומר, כשאני חולה באצבע השמאלית הרחוקה, אז זה לא האצבע, האצבע השמאלית שחולה. מי שחולה זה אני. וזה בא לידי ביטוי, בזה שכואב לי באצבע. אבל מי שחולה זה אני. ומי זה אני? אני זה הרבה דברים. זה גם האישיות שלי, זה גם הזיכרונות שלי, זה גם אבותיי וכל המשפחה וכל עם ישראל. כל זה, זה אני. לכן אי אפשר לרפא את האצבע, רפואה אמיתית, בלי לרפא את כל האישיות שלי. הנטייה העכשווית של הרפואה הקונבנציונלית היא להתמקד יותר ויותר בפרטי פרטים. היום אין דבר כזה רופא עיניים אחד, יש רופא לחלק אחד משמונים של העין. לחלק הזה של העין אני לא יודע, לא אתמחה.
יש הרבה מחלות של הרפואה הקונבנציונלית מודה בצורה מלאה.
זה נכון. זה נכון, אבל כן, כן, יש תחום מסוים כזה, כן.
אז זה פחת המאמר, חש בראשו יעסוק בתורה, חש במאב יעסוק בתורה, חש ברגליו יעסוק
בתורה. נכון, זה אפשר, זה אפשר, תמשו אותו.
איך זה מסביר שצדיקים חולים
במאב,
אולי שהם אוכלים בשר בשבת? לא. נכון, הם חולי מאיים, אז מה הבעיה? יכולה, אתה אומר, הם היו צריכים להיות בריאים. לא, הם לא בריאים, עובדה, הם אוכלים בשבת. יותר ממה שצריך.
אבל צריך לבד.
זה מצווה, המצווה היא מזיקה. כמו שיש מצווה, אני יודע, מצווה של מסירות נפש. מתים מזה, לא?
מוכנים לשלם את
המחיר.
אז
זה מה שאני שואל,
מבחינה
נפשית,
כשאוכלים בשבת, זה מעשה של מסירות נפש.
זה ברור לי שמבחינה נפשית הם בריאים, ומבחינה גופנית הם חולים.
זה נכון, זה מסירות נפש.
אז אותו בן אדם שהמסירות נפש הוא מרגיש את הדבקות האלוהית.
זה נכון, יש חיסרון, זה לא מספיק, הוא צריך לעשות עוד כמה דברים. המצווה הזאת כשלעצמה מזיקה, אותה מצווה המזיקה מתוך מכלול המצוות היא גם בריאה. נכון? יש מצווה לאכול בשבת, זה מזיק, נכון? יש גם מצווה להתפלל? אז תתפלל שתהיה בריא. נכון? יש מאזן כללי של המצוות. כל מצווה בפני עצמה, לבדה, יש לה השפעות טובות, שראות כל אחד. המכלול. ושבת מותר להתפלל על זה שנאמר בברכת המזון, רצה ואכליצנו. מה זה ואכליצנו? תרפא אותנו. למה תרפא אותנו? כי לאכול בשבת זה מסוכן.
אנחנו סומכים אכילה לחילוץ.
אכילה לחילוץ?
לא, לא אומרים את זה בשמונה.
כן, בברכת המזון אומרים. כן, כן, מדי.
למה זה
מסוכן?
כי אוכלים יותר מהרגיל. אז זה לא בריא? כן, זה לפני כן ראינו את זה. כל ימי עני רעים. שואל התלמוד, איך יכול להיות שכל ימי עני רעים הרי יש שבתות וימים טובים? כן, דווקא זה רע.
אתה יודע, אותם צדיקים שהם חולים, אם הגיעו לתשובה מלאה, אז הם לא
יגיעו. אם הם יהיו צדיקים גדולים, זה לא יזיק להם. כן, הלאה.
מה לא יזיק להם? לאכול?
נכון. כן. זה מתוך אידאל, כדי לרומם את המציאות. כשאני אוכל משהו, אני הופך אותו מחתיכת דומם. זה דומם. אמנם זה בא מן הצומח, יש בזה הרבה מעלות, אבל זה רק צומח. חבל שזה לא בן אדם. בן אדם זה דבר הרבה יותר גדול, הרבה יותר קדוש. אני אוכל את זה, זה יהפוך לבן אדם. כן. זה מתוך אידאל. עכשיו, מדוע אנחנו לא אומרים את זה כל היום, בכל ימות השבוע? בגלל שבימות השבוע אנחנו אגואיסטים. אל תספר לי שאתה רוצה לרומם את זה. אתה פשוט אוהב את זה כי זה טעים לך. נכון? ולא אכפת לך מהגזרה שלך, ולא אכפת לך מכלום, ולא אכפת אפילו שזה גורם לך לקולסטרול יותר גבוה בדם. אתה אוהב את זה. אז ביום חול אומרים, אדוני, אל תאכל. הגיע שבת, הוכחת במשך שישה ימים שאינך משועבד בזה. אז הגיע הזמן לרומם את זה. אז זה אמיתי. כמו שאמר אדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ, ואוכל. מסביר הרב אשלג, אכלתי פעם אחת, לא בסדר, אני אוכל עוד פעם. בסדר. מובן עכשיו? בסדר. אז זה מה שדברנו בשיעור הראשון, שביום שבת אוכלים גם כשלא רעבים. או קורבנות, אוכלים דווקא עם סביעים. קורבן לא אוכלים כשרעבים. על הסובה. לא, לא, לא. כל הקורבנות נאכלים על הסובה. כל הקורבנות, זה הלכה ברמב"ם, לא ראית?
זה הקורבנים
שמקבלים
על חיי מדוע בקיבה?
נו, אז מה? לא, זה לא קורבן.
אז רק שלמים, זאת רק מה שהציבור משתתף בו.
לא, כל קורבן, אני מביא קורבן. לבית המקדש. אז אני, מתי אני אוכל אותו? קודם כל אני אוכל פלאפל, אחרי זה אני הולך לאכול את הקורבן. אסור להיות רעב כשאוכלים קורבן. בסדר? זרוע לחיים וקיבה זה חולין, זה לא קודש. טוב, איפה אנחנו? למשל, סיפר בגמרא על רבי אליעזר הגדול שהיה שמן. השמן מאוד. לכן קראו לו הגדול, כי הוא השמן. כן, גם רבי יוחנן כתוב בגמרא שהוא השמן.
שניים שהיה... צמד בקר היה עובר.
כן, שתי עגלות היו עוברים.
מי זה? רבי ישמעאל?
לא, זה רבי אליעזר.
ובבא בתרא שם?
לא יודע, על כמה חכמים כתוב שהם היו שמנים. כן, היו שמנים מאוד. השאלה, שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, זה מעניין לדעת שהם היו שמנים, אבל למה התלמוד מספר את זה? מה המטרה של הגמרא כשהיא מספרת שהם היו שמנים? אז הוא אומר, זה כדי ללמד אותך שהם היו קדושים. כי מכיוון שהם היו קדושים, כל אכילתם הייתה רוממות עליונה. רצו להרבות קודש בעולם. ולכן הם היו אוכלים הרבה. תאמר, לאכול הרבה זה מזיק לבריאות? צריך קצת מסירות נפש. אפשר להבין את זה גם בדברים יותר פשוטים. פעם היה יהודי אחד אכל הרבה הרבה, כל הזמן אחד. שאלו אותו, מה קרה שאתה אוכל ככה? והוא אומר, אבא שלי, הקוזאקים הרגו אותו ושרפו אותו. וכיוון שהוא היה רזה מאוד, אז הוא נשרף תוך שתי דקות. אותי, כשישרפו, זה ייקח להם הרבה זמן. כלומר, זאת שמנות מתוך גאווה לאומית. אז זה בסדר.
ועגלון?
מה?
איש בריא.
יש דברים מאוד.
ובאמת, הוא באמת
קידש
שם
שמיים?
דבר השני
עליך?
כן,
לא יודע. זה ירום. זה ירום. לא יודע, תבדוק. טוב.
כשאני מקדש את המציאות ואתה שאני אוכל אותה.
כן.
אז הדבר הזה נעלם בסך
הכל. הוא מתעלה.
מתעלה, אבל הוא נעלם.
הוא נעלם ממציאותו העכשווית, הוא מקבל צורה חדשה. נכון. עד עכשיו זה היה עוגיה. עכשיו זאת עוגיה שאומרת דברי תורה. זאת עוגיה מוסרית. נפלא. נכון. זה כבר לא עוגיה עוגייתית. זה עוגיה אנושית. טוב, בואו נמשיך רבותיי היקרים. אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקור. אמר להם, חמה עזה יש בעולם. יש מחלוקת למי הוא התכוון. חמה עזה יש בעולם, שלום. האם הכוונה שיש חמה עליו, זאת אומרת שהוא עומד למות, או שיש חמה על רבי עקיבא וחביריו? אמא, בגלל שהם נידו אותו. את רבי אליעזר. זה רבי אליעזר הגדול, בן אורקנוס. נידו אותו.
בגלל שהוא הלך ללמוד תורה, נידו אותו.
לא, תנורו של אחנאי, נו, כל הסיפור הזה. כן.
מה הם נידו אותו?
לא, זו אותה תקופה. פעם אחת נידו אותו.
אביו נידה אותו, תחילה מן החסר.
זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל רבי אליעזר, ליד זקנותו, הוא התעקש נגד החכמים, נידו אותו. בקיצור, כשהוא חלה, כלומר, שהוא נטה למות, באו החכמים לבקרו. אז הוא אמר, זה מובא במסכת הנדרים באחד הפרקים הקודמים, גם במסכת בבא מציעא. אמר להם, תמהני אם תמותו מיתת עצמכם, כלומר מיתה טבעית. הוא הקילל אותם, שהם ימותו כולם במיתה לא טבעית. אמר לו רבי עקיבא, ואני, אמר, שלך קשה משל כולם. נחמד רבי אליעזר, כן? אדם... כן, כן, יש לו איכון.
זה היה בין המחרימים?
אינני יודע, הוא זה שהתיר את החרם בסוף, כן? כשהוא מת, משהו חכמה, רבי אליעזר מת, אז רבי עקיבא אומר, הוא תר החרם. יפה.
למה קילל אותם? הוא לא יכול לקבל את הדין באהבה?
הוא לא מקבל את הדין באהבה, יש לו עקרונות, מה? אמר להם, חמה עזה יש בעולם. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, יוכים מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? מה זה ספר תורה? זה רבי אליעזר, כן? רבי אליעזר, הוא תמיד חכם, כן? הוא ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה את רבי, שאין יינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי שמחס ושלום, קיבל רבי עולמו. כל עולם הבא שלו כבר קיבל. עכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח.
הוא היה רבי יחסית אליהם?
רבי עקיבא יותר צעיר, כן, ודאי.
כל החכמים האלה?
כל החכמים האלה הם קטנים לעומת רבי אליעזר. אז הם התחילו לבכות, רבי עקיבא צוחק. אגב, זה לא חדש, כן? הסיפור הזה.
רבי עקיבא שצוחק.
כן, רבי עקיבא צוחק שהחכמים בוכים.
עם השועל.
עם השועל, שיצא מבית קודשי הקודשים.
רגע, לא הבנתי פה נקודה. מה ההיגיון שהוא שמח, לא יפה?
הוא אומר, ראיתי שהכל בסדר בבית של רבי אליעזר. אין פשתנו...
לא, לגבי עולם הבא.
לא, מה פירוש? זה משל על הגוף שלו. על ה... על ה... שהוא לא מרד
לא, הוא רואה שבבית של רבי אליעזר לא חסר כלום. השמן נשאר כמו שצריך, הדבש לא מדביש, והפשטן אינו מבאיש, והיין אינו מחמיץ.
מה זה אומר לגבי עולם הבא?
אז יש לו כל כך הרבה טוב, אז אולי הוא קיבל את כל שכרו עכשיו.
זה שכר שכל בסדר?
אולי יש לו...
כמו שצריך
להיות בשכר? כן, זה שכר, בוודאי.
זה לא טוב.
סתם שמן מתקלקל, יין מתקלקל, פשטן מתקלקל, בוודאי. מה קרה שאצל רבי אליעזר הכל טוב?
למה?
צריך לשאול מתי שזה מקלקל,
למה זה
מקלקל? לא, זה
מקלקל,
זה הטבע.
לא, טבע
שנשאר. לא נכון, יין מחמיץ, מה אתה מדבר?
עכשיו נפרד את זה אחרת, שלעומת החרם שחכמים הטילו עליו, בגלל שדווקא יצא מהשמיים ואמר, כדיבר רבי
אליעזר. אז לכן הוא מנודה בעולם הבא.
אז לא, אז מהעולם הבא, סייעו לו בעולם הזה לפחות לעמוד כנגד החרם של חכמים.
כן, זאת אומרת שבעולם הבא הוא מחוסל.
לא, זה לא ביטור טוטלי על העולם הבא. זה תוספת אנרגיה. תוספת אנרגיה למי שהחרימו אותו בעולם הזה. כל כך הרבה צער גרמו לו.
אז למה הוא מצטער? אז למה הוא הצטער, רבי עקיבא?
לא, לא הצטער, הוא שמח.
ודאי שהוא הצטער. כל זמן שהוא ראה שזה ככה, הוא הצטער. רק כשראה אותו בצער, שמח.
הוא לא חשב שגרמו לו כל כך הרבה צער.
מה, כי הוא?
הוא לא חשב שגרמו לו כל כך הרבה צער. הוא חשב שגם נפשית הוא בסדר, שלא רק הפתגנית שלו בסדר.
אז למה עד אז הוא יצטער? כי...
ברגע שהוא נעשה חולה...
לא, לפני... לא, כשהוא היה בריא, רבי עקיבא יצטער.
נכון, כי הוא בעצמו היה בריא.
מי?
לא, רבי אליעזר היה בריא, הוא חשב נפשית וגופנית וחיצונית, הכל בסדר, אז נגזל מעולמו הבא.
נו.
ברגע שהוא גופנית לא בסדר, למרות שכל החיצוניות שסובבת אותו בסדר, סימן שמשהו מבן אדם לא בסדר.
סימן שלו... אז, רבי... אז למה רבי עקיבא שמח?
בגלל אותה סיבה, אני לא
שולל את הכוונה
של רבי עקיבא.
לא, אני מנסה להבין. מה את רוצה להסביר עכשיו?
אני רוצה להגיד שרבי עקיבא לא הבין. הוא תמים עם עצמו רבי עקיבא, אין לו בעיה.
אז מי שצדק זה החכמים שבוכים.
כן.
אז בסדר, אז את מסבירה מדוע החכמים בוכים. אוקיי, עכשיו אני מנסה להסביר מדוע רבי עקיבא צוחק. בסדר? אוקיי, מה?
יש איזה סיפור בגמרא, כשרב אחד, אחד מהמוראים, כל העין שלו החמיץ וכל זה, אז אמרו לו שכנראה עשתה משהו לא בסדר.
כן, נכון.
אז זה בא לו, כשזה מחמיץ זה עונש, זה יצא מהטבע.
לא, שמה זה משהו מיוחד, שכל היין שלא היה אמור להחמיץ שיחמיץ. הוא קנה שם 400 חביות, שם, וזה.
כן. אז אם זה הטבע של להחמיץ, אז זה בסדר, זה יחמיץ.
הטבע זה מחמיץ, לא. אף פעם לא מחמיץ. שם, אותו חכם, זה לא היה בסדר שזה יחמיץ לו. כי זה יין חדש, וזה סתם ככה יין לא מחמיץ. זה הכוונה שלו. ושם נעשה לו נס, שפתאום המחיר של החומץ עלה על המחיר של היין. כן, זה אחר כך, בסדר. שם זה כל המיצוב שם היא לא נורמלית. תראה, עובדה שרבי עקיבא לא הבין כמוך. בוא נעשה. אז כנראה, אז אם אתה רוצה ליישר, אז או שרבי עקיבא חולק על הגמרא ההיא, או שצריך להסביר שמדובר באופן שונה. אז אני מנסה להסביר לך באופן שונה. כן? ששם מדובר שהיין יחמיץ שלא כדרך הטבע, וכאן הוא כן יחמיץ, הוא כן היה אמור כפי דרך הטבע להחמיץ. ברור?
רבי
אליעזר
לא ידע
אחרי
רבי אליעזר, לא קיבל עליו,
לדעת
הרוב.
לא מסוגל.
עכשיו, יש דבר חשוב. האם מהעולם הזה הוא כבר יכול להשליך ולהגיד מה חלקו בעולם הבא?
לכאורה כן.
מה, איך?
כתוב, למשל, הבקר היו חורשות, ומה? והאתונות רואות על ידיהן. כתוב ביוב, נכון? זאת אומרת שהבקר היו חורשות, ומיד האתונות יכלו לראות ממה שצומח. רגע, חריש זה חצי שנה לפני הקציר, נכון? אז מה קרה? מכאן שהתאימו הקדוש ברוך הוא ליום מעולם הבא שלו.
זה כפשוטו? הפסוק הזה?
לא יודע אם זה כפשוטו, זה מה שהגמרא רוצה לקרוא שם. בסדר? על כל פנים, זה שרבי עקיבא צוחק כשאחרים בוכים זה לא חדש, ידוע. רבי עקיבא הגיע להר הבית, ראה שואל יוצא ממסגד אל-אקצא.
בית קודש.
כן, מבית קודשי הקודשים, והתחיל לבכות, נכון? לא, סליחה, החכמים התחילו לבכות, רבי עקיבא צחק. אמרו לו, מדוע אתה צוחק? שאל, למה אתם בוכים? אמרו, מקום שבו כתוב, ועזר הקרב, ומה?
שואלים מהלכים.
שואלים, ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני צוחק, כי אני עכשיו רואה את הגאולה. עכשיו, כבר הסברנו כמה פעמים. רבי עקיבא יכול לצחוק רק אם החכמים בוכים. זה מובן? תמיד זה מוזכר בסיטואציה כזאת. הצחוק של רבי עקיבא, תמיד מתוך מצב של שחוק, של בכי של החכמים. למה? כי אם לא זה ציניות. אתה צוחק על חורבן בית המקדש. אתה צוחק על רבי אליעזר שחולה. זה ציני. זה חוסר רגישות, חוסר אנושיות. הוא צריך את החכמים כדי לשמור על החוויה האנושית הנורמלית. הוא צריך לצחוק מתוך הבכי. כלומר, רבי עקיבא מלמד, זה שאתם בוכים, אני בתוך הבכי הזה רואה את הצד האופטימי העולה, ולכן אני צוחק.
אם הוא היה בא לבקר אותו
לבדו, הוא היה צריך לבכות ולצחוק בפנים. לבכות בחוץ ולצחוק בפנים. כיוון שחכמים כבר לקחו על עצמם לבכות, אז הוא יכול גם בגלוי לצחוק. הבנת? בסדר? הלאה. מה זה שמה אין יינו מחמיץ, אין פשטנו מביש, אין לוקה, אין שם לא מדביש ודושנו מדביש, מה כתוב בקהלת?
הבנתי את זה אחרת, שם הרעות בערובות, הכל בן אדם...
אתה אומר שזה הכל משל לגוף שלו.
כן.
אפשר להגיד גם את זה. לא, ודאי שאין פה בעיה עם חוכמתו. זה שהוא חכם זה התפקיד שלו. כן. ואלא מה? שיש כאלה ידוע ארבע מדרגות בלימוד התורה, המכונים. מכונים. מה הם ארבע דרגות בלימוד? דרגות. רמז, דרש וסוד. נכון? פרדס. עכשיו, כיוון שהוא ראה ארבע תופעות כאלה בבית של רבי אליעזר, אומר זה בזכות התורה שלו. אין יינו מחמיץ, זה בזכות לימוד הסוד שלו. כידוע, נכנס יין, יצא סוד. הוא רואה שהפשטן איננו מתקלקל. אבל זה בזכות הדרש שלו. זה הלבוש. זה הלבוש. והוא רואה שהשמן איננו מבאיש. זה בזכות. הרמז, כן? השמן זה מה שצף.
זה רמז.
כן, זה מעל הרגילות. המציאות הרגילה נקראת מים. בתורה, כן? רוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויש שמן מעל לזה. והדבש איננו מדביש, זה בזכות הפשט. למה זה הפשט זה הדבש? זה טעים. זה בגלוי, זה טעים בגלוי. מה? זה גם מה שנשאר, אתה אומר, כן? אז לכן הוא חשב, כל זה זה שכר, זה חלק משכרו. כשהוא ראה שהוא נהיה חולה, אז הוא הבין שיש לו אבונות לרבי אליעזר, והוא מתכפר על ידי אותם היסורים. ואיך עכשיו נסביר את זה שפשתנו איננו מבאיש והדבש איננו מדביש? כן, נכון. למרות שמגיע לו כביכול ללקוט במידת הדין. זה מצד מזלו. בישראל, על היחיד, כן. זאת אומרת שגם אם רבי אליעזר היה חלילה רשע גמור, כל הדברים האלה היו מתקיימים בביתו, כי הוא אדם שטבעו הוא כך. טבעו להיות עשיר, טבעו להיות בשלווה. זה כדרכו של רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא מבית שמאי.
אדם עושה מה שהוא רוצה והוא יקבל מה שמתוכנן.
יש סוג של אנשים כאלה שמקרים כזה, אתה יודע, ששתי ידיים שמאליות. אז כל מה שהוא יעשה זה יהיה דפוק. יש אחד אחר, כל מה שהוא עושה זה הלך לו בקלות. זה לא קשור לזה שהוא צדיק או רשע. עובדה, הוא אחד כזה. אז רבי אליעזר זה אחד כזה שהאושר והשלווה זה חלק מטבע הנפש שלו. כמו שכתוב, רבי אליעזר מבית שמאי, נכון? בית שמאי היו מלמדים רק לעשירים. יש ברייתא מפורשת. בית שמאי היו מלמדים רק לעשירים. מה זה עשירים? אצילים. האם אצולה זה דבר שתלוי רק בכסף? לא. זה משהו בטבע הנפש.
זה משפיע על
הטבע של המסיבור? נכון. זה אדם כזה, אתה מרגיש, זה הבית של רבי אליעזר. תמיד הפשטן שם בסדר. מגישים את זה. אבל זה לא מצד הזכויות או העבירות שלו. זה הכרח.
יש בעצם דבר כזה לכל אדם? זאת אומרת...
כן, יש מה שנקרא נתונים טבעיים.
שאומרים, בני חיי
מדונה,
זה תלוי
במדל בעיני. כן, בני חיי מדונה. מה זה לתל ימין?
השאלה היא, אז מדוע רבי עקיבא בכלל מדבר?
לא, כי זה יכול לעבור מצד הזכויות. זה לא היה ברור לו לרבי עקיבא, האם זה מצד הזכויות או מצד המזל, אצל רבי אליעזר. שאני אמר לו שזה מצד המזל ולא מצד הזכויות. זה הכוון.
לא היה אמור לחשוב ככה, כי מישהו שיכול היה
להטות את כופלי בית המדרש. אמר לו, עקיבא, כלום חסרתי מן התורה כולה? הרי מה אתה אומר? שמגיע לי? כן, כמו אז הרגיל את רבי אליעזר. מה, אני בסדר, אין דבר שאני לא עשיתי. אמר לו, לימדתנו רבנו, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה הוא גילה לו?
שהוא אדם.
אז מה? אז הוא כן עשה חטא או לא עשה חטא רבי אליעזר?
זה לא זה שהוא אדם.
יכול להשתמש
למה?
שייך
בו החיסרון,
בתור
אדם
שייך
בו החיסרון.
הוא אמר
לו, קאץ',
תעצור, תפארת, תעש, אין אדם.
אבל זה פסוק, קודם כל. זה פסוק
בקהלת. בסדר,
משתמש. כן, לימדתנו רבינו זה פשוט, זה צורה של נימוס, כן? הוא לא רוצה להגיד, תשמע, יש פסוק נגדך. הוא אומר, אתה לימדת אותי את הפסוק, כן? מה זה אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? בכלל, הפסוק לא מובן. אם הוא עושה טוב, אז איך הוא חוטא? אז מה? אני רוצה להבין, הוא עשה טוב, אז איך הוא חוטא?
אם הוא עושה טוב, כי הארץ עצמה,
יש מישהו אחר שמתגע מזה. זאת אומרת, כל פעם שאני עושה טוב, אני חוטא לטוב אחר. אני חוטא למדרגה אחרת, שהיא עליונה ממני או נמוכה ממני. אני חוטא לזה.
אז יכול להיות גם בלי הלאה?
זאת אומרת, המוחלטות, נגיד, המוחלטות הקיצונית של דרכו של רבי אליעזר, היא בעצמה חטא. דווקא בגלל שהוא טוב, אז הוא חוטא.
למה זה בשני כיוונים יכול להיות?
גם דוגמה. בא צדיק לעיר. צדיק בא לעיר. יש בעיה? בגללו עכשיו כולם נענשים. באת להזכיר את אבוני, אומרת הצורפית לאלישע. צורפית. היא מצורפת, וקומדה צורפית. כן? כן, באמת, יש כפר בלבנון. ככה כתוב בכל הספרים, האישה הצורפית. מה אני אעשה?
לא, בתנ"ך.
בתנ"ך לא כתוב צורפית. כתוב שהיא מצרפת, אבל לא כתוב, גם צרפתית לא כתוב שם.
כן.
אבל חז"ל קוראים לה האישה הצורפית. מה אני אעשה? טוב, על כל פנים, האישה הצורפית אומרת לאלישה, באת להזכיר את אבוני? עד עכשיו, עד שלא היית פה, כולנו היינו דוסים. באת לכאן, הפכת אותנו לאפיקורסים. כן? אז איך מפה? זה השם. אז זה כמובן, צדיק הוא טוב, דווקא הוא טוב. ודבר זה עצמו, הוא חוטא לאחרים. לא, זה פוגע בו, זה הכוונה. זה המציאות, כלומר. זה לא פגיע, זה לא עונש במובן המוסרי של המילה. זה המציאות שלו. נכון, עכשיו, בדיוק זה, זה בדיוק העניין של רבי אליעזר. רבי אליעזר כידוע, למה נידו אותו? כי הוא לא ויתר על האמת. נכון? לא ויתר על האמת, אתה לא חי בעולם הזה, אדוני. העולם הזה זה לא אמת. אתה לא מוכן לוותר? אתה מנודה. מה? כן, כן, בדיוק, ראינו את זה. תביומי. תנו רבנן. כשחלה רבי אליעזר, זה ורסיה אחרת של הסיפור, כן? נכנסו ארבעה זקנים לבקרו. רבי טרפון, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. נענה רבי טרפון ואמר, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים. שטיפה של גשמים בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי יהושע ואמר, טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה.
זה רבי יהושע בן
נון? לא, זה רבי יהושע בן חנניה. טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה. שגלגל חמה בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא.
מה זה, מנחמים אותו?
לא, אומרים עליו דברים טובים.
אבל למה?
אתה אדם גדול, אתה יודע, אתה באמת...
אבל למה, לנחם אותו?
כן, לעודד אותו, לא בדיוק לנחם, לעודד אותו. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי עקיבא ואמר, חביבים ייסורים. סוף סוף אתה חולה. חביבים ייסורים. מה הוא רוצה רבי עקיבא? כן? אפילו רבי אליעזר לא יודע מה הוא רוצה. אמר להם שמחוני וישמע דברי עקיבא תלמידי. שאמר חביבי ניסורי.
רבי
עקיבא
זה יוצא דופן.
כן, מה מעניין, קודם כל, הנקודה הזאת. אתה טוב לישראל יותר מטיפה של גשמים, מגלגל חמה, ממה? מהווהם. אלה שלוש דרגות בגידול, כן? הגשם, זה עוד לא יוצר את הצמח. הגשם זה רק מכין את האפשרות לצמח לגדול. החמה כבר מגדלת ממש, נכון? אבל הם לא רק מגדלים, הם גם מולידים, נותנים את כל המציאות. זה הגדלות של אבל. לכן יש מחלוק, הם כולם מציינים את שיפור של רבי אליעזר בהדרגה, וזה כמובן במישור הלימודי. כלומר, רבי אליעזר את תלמידיו הכין, אבל גם נתן להם חוכמה משלו, וגם יצר אותה מחדש. אלה הם שלוש דרגות של לימוד החוכמה, כן? חוכמה, בינה ודעת. כן? אז חוכמה צריך בשביל זה רק הכנה. לבינה צריך כבר השפעה מן הרב. בשביל דעת, אין למעלה מזה, צריך גם כביכול יצירה חדשה. כן?
אז...
הייתי אומר, דווקא ההפך. זה תואר ראשון, אז אתה עדיין לא מספיק חכם כדי לעשות מעצמך, אתה צריך את הכל מבחוץ, זה אב ואם. אחר כך זה כגלגל חמה, אחרי זה כטיפה של גשמים. אתה משתמש בחומר מוכן ועושה את זה כאילו מקורי. עכשיו, רבי עקיבא אומר חביבי ניסור.
יש מה שנקרא את העניין של האגו במספיק בתואר שלישי, כאילו, אתה חושב שעושה.
כן, אמנם זה המחקר של פלוני וזה של אמוני וזה. בסוף לוקחים, דוחים את דברי כולם ואומרים דעה מקורית ומסתירים את המקור שכבר אמר את זה. כן? כן, רבי עקיבא אומר חביבין ייסורים, וזה פלא. מה הוא רוצה רבי עקיבא להגיד שחביבין ייסורים? בכלל, הייסורים לתת ערך לחוויה נפשית יותר מאשר לחוויה לימודית, יש בזה סכנה מסוימת, כידוע. בקידום הערכים הטובים, הצדק, היושר, האמונה, הקדושה. היו תמיד שתי שיטות, בין בני אדם בכלל, איך מעבירים את זה. יש דעה שאומרת, עושים את זה על ידי לימוד. יש דעה שאומרת שעושים את זה על ידי השפעה נפשית, קריזמה. זה ההבדל בין המתנגדים לחסידים. המתנגדים אומרים, לך לרב כדי ללמוד. החסידים אומרים, לך לרב כדי להיות שם. כן, לך לצדיק. אתה תשב אצל הצדיק, תישאר שם 5 דקות, תצא משם. כל העולם משתנה. תלוי. זה שתי נטיות שבנפש. אז אחד אומר, אתה רוצה להיות טוב, תלמד מה זה הטוב. השני אומר, לא, אתה רוצה ללמוד מה זה טוב, תעבור חוויה נפשית קשה, אתה תדע מה זה הטוב. אפשר לומר, שתי נטיות, כן? מוח, זה מתנגדים חסידים. אז זה מה שגם רבי עקיבא אומר. מה?
שלפת בשמע.
כן. תזינו, יאללה. אז רבי עקיבא אומר חביב ישראל. עכשיו, בכלל צריך להבין את הרקע ההיסטורי לדברים של רבי עקיבא. קצת לפני רבי עקיבא, היה עוד איזה יהודי שאמר חביבי ניסורים. לא, זה רבי יוחנן, זה אחרי רבי עקיבא. שאלו אותו, חביבים עליך ייסורים? אמר, לא הן ולא שכרן. אבל היה איזה יהודי מקולקל, להבדיל, שאלה על נס את הייסורים.
נו, זה המשיח שלהם.
כן, ישו. חביבים ייסורים.
לפני רבי עקיבא?
לפני רבי עקיבא. עכשיו, יש עוד משהו מעניין. אותו האיש התכסח עם מי? עם הרבנים, נכון? נכון, עם הרבנים?
כן.
מפרושים, שנקרא. הוא שונא רבנים, הוא שונא חוכמה אינטלקטואלית, הוא אוהב חוויות, נכון? רבי עקיבא, מי יתנני תלמיד חכם, ונשכנו כחמור, נכון? ואם מלא שהוא נעשה תלמיד חכם בסוף, ייתכן שגם אין אותו לכיוון כזה, חליל. אבל מה בא רבי עקיבא לעשות? הוא בא לתקן את המידה הזאת. כי... אני אסביר רק רגע. כתוב שמעון עם הסוני, ויש אומרים נחמיה עם הסוני היה דורש כל עיתין שבתורה, נכון? כל מקום שכתוב בתורה עת, הוא דורש את זה. לא, שמעון עם הסוני היה דורש, מה? רגע, עד שהגיע לעת השם אלוהי חתירה. למה? כל מקום שכתוב עת, פירושו שצריך לרבות של השמיים והארץ, את השמיים ואת הארץ, זה להוסיף עוד משהו. הגיע לפסוק, את השם אלוהיך תירא, פרש. אמר, איך אפשר לראות עוד מישהו חוץ מהשם? לכן החליט לבטל את הדרשה הזאת של האתינות. מדוע הוא פחד מעבודה זרה כלפי בני אדם? רק את הקדוש ברוך הוא צריך לראה. ברקע ההיסטורי של התקופה אפשר להבין את הסכנה הזאת. אבל אי אפשר לעולם להישאר לגמרי בלי ההשפעות הפסיכיות, הנשמתיות האלה. אכן בא רבי עקיבא והעיז לומר, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. נכון?
איפה הדרשה הראשונה? הוא מובד, שמעון
האמסוני. ואיכא דאמרי נחמיה האמסוני. היה דורש כל עיתין שבתורה שהגיע לעת השם אלוהיך תירא, פרש. אמרו לו תלמידיו, כל עתין שדרשת עד עכשיו, מה יהיה עליהם? אמר, כשם שקבל שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים.
מה הפרש השנים?
לא יודע. אף אחד לא יודע. לא זוכר. זה בתלמוד.
כן?
כן. זה בבבלי. כן. עכשיו, הנה רבי עקיבא מלמד שיש ערך לאיסור. עכשיו, כמובן, רבי עקיבא אין לו אידיאליזציה של האיסורים. כן? איך אמר רבי יוחנן? שאלו אותו, חביבים עליך איסורים? הוא אומר, לא, לא, איסורים אני שונא. לא רוצה לא איסורים ולא השכר שלהם. פירוש הדבר. אם אפשר בלי, יותר טוב. אם כבר יש, שזה ישמש למשהו. אם כבר יש איסורים, שאני יודע להשתמש בה.
לא הייתה
איזושהי תימן
מצד כל החכם מקרב לרבי עקיבא? בעצם רואים שבכל הזדמנות...
אומר הפוך מהם.
הוא לא רק אומר הפוך, הוא נותן צד שלכאורה, צד שלילי, או צד...
את אומרת, טינה שלו כלפי החכמים.
גדול החכמים.
אמר לו, עקיבא, זו, מילה עם לך. איך אתה יודע? איפה שמעני? כלומר, זה כאילו זה חדש. תשימו לב, רבי אליעזר זה לא אדם פשוט, זה אדם שיודע את כל התורה כולה. והוא אף פעם לא שמע את הביטוי חביבי ניסון. אף פעם.
רבי עקיבא בית הלל, לא?
ורבי אליעזר מבית שמאי. לא. אז ורבי יהושע?
בן חנן.
הוא מבית הלל. נכון?
זה אתה מבית, לא התלמיד שלו. רבי עקיבא לא תלמיד של רבי אליעזר?
גם. אבל עיקר מדרשו מבית הלל. אמר לו עקיבא, זו מיניים לך, איך אתה שמעת? אמר, מקרא אני דורש, זה פסוק מפורש, מה אתה? מה הפסוק? בין 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. והיה שרה בני השם. כלומר, זה מלך שבגיל 12 הלך, עד גיל 72, והוא היה רע. לא סתם רע, אלא רע ביותר. כן? מנשה מלך יהודה, זה סיפור זוועה. כן? יש כמה דברים מזעזעים שעשה מנשה. וכתיב, גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. לא, משלי שלמה, הוא עתקו על ידי התלמידים של חזקיה מלך יהודה. עכשיו, חזקיה זה האבא של מנשה. נכון? מה? אחד המלאכים הצדיקים ביותר שהיו בכל הדורות, הוא אביו של אחד המלאכים הרעים ביותר שהיו בכל הדורות.
עם שיטה דומה.
מה זאת אומרת?
חרב.
חרב.
בנו של יחזקאל.
של חזקיהו.
לא, חזקיהו בנו של יחזקאל,
לא?
לא. מי זה אביו של יחזקיהו?
זה אחז. וכי חזקיה מלך יהודה. מה? לכל העולם כולו לימד תורה ולמנשה בנו לא לימד תורה, אלא. וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה ולמנשה בנו לא לימד תורה, אלא. מכל תורך שתרח בו ומכל עמל שעמל בו, לא העלה הוא למוטב, אלא ייסורין שנאמר, וידבר השם אל מנשה ואל עמו, ולא יקשיב. ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרוהו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה, וכתיב, ובהצר לו, חילה את פני השם אלוהיו, ויכנע מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו לירושלים, ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים. למדת, שחביבין ייסורים. כלומר, אשריך רבי אליעזר, שיש לך ייסורים, אתה חווה את מה שמנשה מלך יהודה, אבל מה העניין? כי בלי ייסורים אין השתנות בזהות. הלימוד מוסיף שכבות של ידיעה, אבל אינו משנה את העצמיות. כמו שאמרו, ייסורים ממרקין כל גופו של אדם, כלומר כל העצמיות שלו משתנה בזכות זה. אם נסביר את זה יותר, ייסורים זה בא כאשר יש דבר שהיה צריך להיעשות בזמן מן הזמנים ולא נעשה, אז הבירור עכשיו נעשה דרך הייסורים. לכן צריך לקבל את הייסורים באהבה. כלומר, באים על אדם ייסורים, לא צריך לחפש איך להימלט כמה שיותר מן הייסורים האלה, אלא אדרבה, מה הם באים ללמד אותי הייסורים האלה? איזה חלק של הנפש שלי שעד עכשיו התחמקתי מלהוציא אותו אל הפועל, איך הוא עכשיו יוצא אל הפועל? כן, אם עשית את זה בזמן, אבל לא עשית את זה בזמן, אז עכשיו באים הייסורים כדי שתעשה. עכשיו אתה יכול לבעט בזה ולומר, לא, זה שתידיית לא רוצה את זה. אז סתם, יש ייסורים סתם, חבל. כן.
יש
אבל עניין
של ייסורים שבאים לא בשביל
למרות? כל ייסורים זה הזדמנות למרות. זה הכל.
אני מדבר,
כאילו, אם
יש צדיקים שהם
כל
ייסורים,
לא בשביל למרות. כל ייסורים זה הזדמנות למרות.
אתה לא חייב לנצל, זה הזדמנות.
זה יוצאי של הקדוש ברוך הוא בשביל שאנחנו
משתמש בזה, כדי למרות.
השאלה אם הקדוש ברוך הוא משתמש באותו אמצעי, זה משהו שאין בו עניין של לימוד, אלא עניין של ניסיון.
זה גם מירוק.
גם הניסיון זה מירוק. מה זה ניסיון? והאלוהים ניסה את אברהם, חז"ל אומרים מה זה ניסה? מלשון נס להתנוסס, כדי לרומם אותו. הוא רומם את אברהם, וניסה אותו. אז שם אותו על נס. והתגובה של אברהם, היא מאפשרת לו לקנות מדרגה חדשה. זה כאן הממרק. זו מחלוקת חכמים ורבי יהודה בהמשך, גם במשנה הראשונה של הפרק.
שלושה מלכים.
רבי יהודה אומר, מנה שיש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, וישיבהו ירושלים, קדמו אותו, למלכותו. אמרו לו, למלכותו ישיבו, ולא חיי עולם הבא ישיבו. אחר כך יש ברייתא בהמשך. אז זאת הסוגיה, עוד מעט, עוד שני דפים, בסדר? סבלנות? טוב.